ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. היום אני משנה כיוון מהנדלן הרגיל, לא לוקח אתכם לנושא של הנדלן שאנחנו כל הזמן מדברים עליו, למגורים. היום אנחנו ננדוד לעולם אחר שאני בזמן האחרון ככה עוסק בו ונערך אליו, ושאשר במסגרת שלו זכיתי להכיר את אורן אלטמן. שאורן אלטמן, כמו שאתם תכירו עכשיו, בא מעולם התיירות, ואותו קיבלתי במתנה ממשרד התיירות ומעוף, כיועץ, כחונך במסגרת החממה שהייתי בה, ועדיין אני נמצא בה במשרד התיירות, וזה על מנת לבחון פרויקטים בעיר העתיקה בבאר שבע, ושם למדתי א' להכיר אדם מיוחד, ואני חושב שעצם זה שהוא הגיע היום לירושלים זה מראה שגם הפכנו לחברים, וב' מקצוען בתחום התיירות עם המון 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 ניסיון, שבדרך שהוא גם עוסק ומנתח, ולמדתי להכיר מקצוען ברמה מאוד גבוהה, גם יכול לעזור וללמוד אם ללכת על פרויקט או לא ללכת על פרויקט, וכמובן לבנות את זה בדרך הנכונה. אז קודם כל אורן, תודה רבה שעלית מזיכרון לירושלים במיוחד בשביל להקליט איתי את הפודקאסט.
אלן צחי, כיף להיות פה ותודה שהזמנת אותי.
מה זה, זה זכות ענקית שלי. ואני אשמח אם ככה תספר לכולם מי זה אורן אלטמן. למה אני מתלהב, אז הם כבר יגלו לבד בהמשך הפודקאסט. מה הניסיון, מאיפה אתה מגיע אלינו, ואני רק מזהיר אותך, כן, הניסיון שלך, אתה יודע, אפשר להתחיל אותו עכשיו ולסיים אותו, ואני מזכיר לכולם שהפודקאסט גם מצולם, אפשר להתחיל אותו חודשיים ולא ייגמר עם כל הניסיון שלך במלונאות, אז בוא תיתן לנו את זה ממוקד, כל הרקע שלך, מה ניהלת, מה לא, וקצת על מה שאתה עושה היום, ומשם נמדוד ישר לתוך הנושא שלנו.
אז ככה, על קצה המזלג, למעלה מ-30 שנה אני עוסק בתיירות בדגש מלונאות. את צעדיי הראשונים התחלתי ברשת איסרוטל, בית ספר נפלא למלונאות ותיירות, והתקדמתי עקב בצד אגודל ממנהל מחלקה ועד למנהל מלון. ברבות השנים ניהלתי 8 מלונות, בשלוש רשתות שונות, גם בבעלויות פרטיות. הקמתי רשת קטנה של מלונות בקיבוצים, רשת שהייתה אמורה להיות מושתתת על חזון נפלא וציונות לשמה. בסופו של יום הפעילות הזו נמכרה, ואחרים וטובים שכמותנו נכנסו לנעלינו. מזה למעלה מעשור, במקביל לכל עיסוקיי, גם עסקתי ועדיין עוסק בייעוץ, כאשר התחום ההתמחות העיקרי שלי הוא בכל מה שקשור בהתכנויות כלכליות של מיזמים,
כן,
של מתקני אחסון תיירותיים. מתקן אחסון תיירותי יכול להיות מלון 5 כוכבים בפריים לוקיישן, ויכול להיות גם בצורך העניין גם חן פשוט באמצע המדבר שחופת הכוכבים היא התקרה שלו. תחום התמחות נוסף שלי הוא שיפור מערכי תפעול של מתקנים שזקוקים לעזרה, ובמסגרת הניסיון שלי בבחינת התכנויות כלכליות של מיזמים. לא יעזור, אתה יודע, זה בג מולד כנראה.
כן.
נפגשתי איתך צחי על מנת לבחון פרויקטים נדלניים שניתנים להסבה למלונאות פר אקסלנס.
אז בוא ישר נצלול לתוך העניין, בגלל שאתה יודע, אני, הרומן בעצם התחיל שלי, משרד התיירות, התחיל בעיר באר שבע, בעיר העתיקה, שבאו והציעו לנו לעשות שם מיזמים של תיירות. זה היה לפני הקורונה, היה מפגש גדול, ואני אמרתי, אני לא מבין, לבנות אני מבין, לתמחר אני מבין, אבל שזה מגיע לתמחור למלונאות אני לא מבין. בטח לא שזה מורכב, ותף אנחנו נלמד את זה, מורכב גם בעצם מתפעול של המלון, או כדאיות של התפעול של המלון, וגם כל ההקמה שהיא שונה לגמרי, ואני כבר, היום כבר מבין יותר, כן, עוד בעקבות מה שלימדת אותי. אז אני חושב שמה אתה יודע, אתה התחלת להגיד, שהתחלת להגיד על המיזמים, התחלת לדבר על חן ועל הכל, בוא בעצם תסבר, וזה בעצם מה שאני לא ידעתי. אני בשבילי מלון, זה משהו גדול, זה משהו שהרבה חדרים כדי שיהיה כלכלי. אז בוא תיתן לנו בסקירה ראשונית כזאת כלילה, איזה סוג מלונאות אנחנו מכירים?
בשמחה, אני רק רוצה בפתיח לומר שבסוף מלון הוא נדלן, עסקת נדלן לכל דבר, שמה שמוביל אותנו בעסקאות נדלן זה לראות איך אנחנו משפרים את התשואה פר מטר בנוי. אני צודק, צחי?
צודק מאוד.
הנדלניסט שבחבורה.
כן.
ולכן החלטנו לתקוף את הסוגיה הזו מזווית של איך אנחנו משפרים תשואה, ובסופו של יום, כאשר המדינה שקטה, העולם שקט, התיירות בסוג של פרוספריטי, המלונאות יודעת להביא פר מטר בנוי תשואה נפלאה. ועכשיו בוא ניגע ככה בסוגי המתקני אחסון התיירותיים. הפשוטים ביותר הם מעלים, חניוני לילה, חניון קמפינג משולב, ואחר כך אם אנחנו עולים מדרגה אחת כלפי מעלה, אז יש לנו את אכסניות הנוער ואת הצימרים העירוניים או הכפריים, ומעבר לזה מלוניות. מלונית היא למעשה מלון קטן מ-11 חדרים וחלה ב-24, והן יכולות להיות בשתי רמות עיקריות, ברמה A או ברמה C, זאת אומרת ברמה בסיסית או ברמה מאוד גבוהה. הן יכולות להיות עירוניות ואז הן מוקמות בעיר, או כפריות ואז הן ימוקמו באזורים כפריים, בדגש נופש. ולאחר מכן אנחנו עולים לבתי המלון הקונבנציונליים, ושם בגדול מאוד, ארבעה רמות A, B, C ו-D, כשבצד אחד של הסקאלה מלונות עממיים, ובצד השני, נצמד לשיטת הכוכבים שקצת עברה לה מן העולם, אז מלונות חמישה כוכבים דלקס.
יפה. ואתה יודע, אנחנו באים למיזמים האלה, איזה מהמיזמים יש גם סיכוי שנקבל? אתה יודע, יש איזו שמועה כזאת, שאנחנו הולכים לקבל תמיכות של משרד התיירות. אנחנו החלטנו שאנחנו לא ניכנס לזה, למרות שזה מה שאתה יודע גם להוביל אותי, אבל החלטנו שלא ניכנס לזה כאן בפודקאסט הזה, אבל רק שנבין, לכל אחד מהמיזמים אנחנו יכולים לקבל תמיכה של משרד התיירות?
להגיד לכל אחד זה כולל, אני מדי, ואני הייתי נזהר מרזולוציה כזו, כל מקרה לגופו, תלוי גם בלוקיישן, במיקום של המיזם, במיזמים שנמצאים בפריים לוקיישן, בערים הגדולות, הרבה יותר מורכב לקבל מענקים, אגב, המענקים הם במסגרת חוק עידוד השקעות הון, והם יכולים להגיע לתקרה של 20%, ולפעמים אפילו מעבר לזה, צריך להתבונן עמוק פנימה על פי הכל קורה שמעט לעת יוצא ממשרד התיירות. האחוזים קצת משתנים, המספרים קצת משתנים, אבל בגדול הקרן מדברת על 20% מתקרת השקעה לחדר. זאת אומרת, אני ברשותך על קצה המזלג, על קצה המזלג אחדד.
תן על זה את החידוד, אני חושב שאנשים לא יודעים את זה. גם אני למדתי את זה והופתעתי.
נניח שבמלון חמישה כוכבים, על פי התקנים של משרד התיירות, תקרת ההשקעה לחדר היא קצת למעלה ממיליון שקלים. זאת אומרת, משרד התיירות בחוברת התקנים הפיזיים שלו קבע שלבנות מלון של 5 כוכבים, הוא מוכן לתקצב את זה בקצת למעלה ממיליון שקל לחדר, אם היזם יודע...
לא, 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 לא. מה זה מיליון שקל לחדר? כל בר דעת יודע שלבנות חדר לא עולה מיליון שקל. גם אם נראית אותו בזהב, זה לא עולה מיליון שקל. מה הכוונה במיליון שקל לחדר?
המיליון שקל לחדר למעשה כולל את המעטפת כולה, קרי חדרים, שטחים ציבוריים, לובי, מסעדה, חדר אוכל, בריכה, ספא, חנייה, בר על הגג, just name it.
האמת שזה דומה קצת לנדלן בבנייה רגילה, הרי שאנחנו אומרים דירה 4 חדרים, ואנחנו יודעים שכל חדר בעצם בפועל, אנחנו קיימים 12 מטר, 13 מטר, אבל הדירה של 4 חדרים זה 100 מטר, דומה הדבר שבעצם אנחנו צריכים להוסיף על זה את השטח של השירותים, של הסלון, של המטבח, של המדרגות, של כל הדברים האלה, אבל כמו שאנחנו תכף נלמד ואתה תסביר לנו, זה לא מספרים שמצוצים מהאצבע, זה יש לזה כללים, יש לזה תכתיבים מאוד מאוד מסודרים, איך אנחנו יודעים מה ברגע שיש לנו חדר ובדרגה מסוימת, כמה בסוף יהיה שטח המלון הנדרש, לפחות במינימום, כן? כדי שהוא יעמוד בתקן.
חוברת תקנים פיזיים לתכנון שמשרד התיירות הנפיק, והחוברת הזו מת לתוברת עדכונים, יורדת לרזולוציה, מה שנקרא, של חוד העיפרון, בהתאם לסוג המתקן ורמתו, היא מגדירה מה גודל החדר, מתוך גודל החדר מה יוקדש עבור חדר האמבטיה או המקלחת והשירותים, ומה יוקדש עבור חדר המגורים עצמו. היא תדבר על הציוד שצריך להיות בחדר, ממה הוא עשוי, זה יורד לרמות של איזה תאורה תהיה, עד כמה מותר למזגן להרעיש, מה היו בשטחים הציבוריים, האם נדרשים שטחי הסעדה, קרי מסעדות, חדרי אוכל, האם כן בריכה, לא בריכה, האם חדר כושר, מה בתוך החדר כושר, גודל חדר הכושר. הרזולוציה שפה החוברת התקנים פיזיים יורדת אליהם, היא ברמה שממנה אפשר לגזור את התוכנית האדריכלית.
אוקיי, וכשאנחנו מדברים על לגזור את התוכנית האדריכלית, בוא נבין קצת ונתחיל לסבר את האוזן שלנו. קח לדוגמה את ההבדל בין המלונית, נגיד, של דרגה A ודרגה C. איפה יעמדו ההבדלים ומתי זה ייחשב דרגה A ומתי זה ייחשב דרגה C?
אז קודם כל אנחנו מדברים בבסיס הראשוני, גודל החדר. ברמה A, שזו הרמה הגבוהה, באופן משמעותי, גודל החדר צריך להיות גדול יותר מאשר ברמה הבסיסית. האבזור שלו הוא אמור להיות מאוד דומה. בסוף יש מיטה, ישנים על המיטה. המיטה יכולה להיות מאוד מאוד פשוטה ובסיסית, וגם יכולה להיות מיטה מאוד נוחה ומפנקת. גודל חדר המקלחת במלונית C תהיה פשוטה, קטנה, סביבה 3 מטר, ככל שזיכרוני אינו מטעה אותי. במלונית רמה A, הגודל כבר הרבה יותר משמעותי. זאת אומרת, גם עין בלתי מקצועית שתיכנס למלונית רמה A, ולאחר מכן תיכנס לרמה C, תחוש מיד בהבדלים. השטחים הציבוריים נראים אחרת, ברמה A נדרשים תוספות כגון שטחי הסעדה, לובי או טרקלין. כמובן שיש הקלות עם המלונית...
כשאתה אומר הסעדה זה חייב להיות עם מטבח?
לאו דווקא, אפשר למצוא כל מיני קונסטלציות של מטבחי קצה שבהם אתה מקבל את האוכל מבחוץ. ישנן הקלות שמסייעות לפתור את הסוגיות האלה. ואגב, אם אתה מלונית רמה A בלב ליבו של אזור עירוני, קרי למשל תל אביב שאתה מוקף במסעדות, אתה יכול לקבל שלל הקלות ולהסתמך על המסעדות הקיימות בשטח כבקאפ להסעדה שאין לך. ואם נניח ניקח דוגמה נוספת, כמו כפר נופש שממוקם בלב ליבו של קיבוץ, שבקיבוץ יש בריכה, אז כפר נופש אמור להיות עם בריכה, אבל היות והוא ממוקם בליבו של קיבוץ, ובקיבוץ יש בריכה, אז אפשר להסתמך על הבריכה של הקיבוץ. זאת אומרת, אין פה אטימות, אלא בעיקר רצון טוב לראות איך אנחנו משתמשים בתשתיות קיימות כדי להקל על היזמים, וזאת מבלי לפגוע בחוויית הלקוח הסופי.
יפה, מעניין. אז בוא נתחיל לנתח את זה. אמרת שמלונית היא עד 24 חדר,
אמת.
ואתה יודע, אני, שאמרו לי את הדבר הזה, ויצאתי אז לדבר עם גילי ועם, לא זוכר את השם שלו, של אחרי של ה...
גילי ממשרד התיירות, חמרות כן. תיירות.
ואמרתי לחבר'ה, האם אני, שיש לי בניין של 600 מטר או 500 מטר, האם אני יכול לעשות שם מלונית? האם זה רלוונטי? האם זה יכול להיות כלכלי? זה היה נראה לי על פניו, עד שהכרתי אותך כמובן, שדבר כזה לא יכול להיות לו התכנות כלכלית בכלל. איך אני מתחיל לבדוק בכלל התכנות כלכלית? איך אני בכלל מתחיל להבין שכדאי לי לגשת בכלל לפרויקט של תיירות לפני שאני... איך אני יודע? הרי אתה יודע, שאני עושה חקר שוק, אני הרי המרצה לחקר שוק, שכל היום אני מלמד חקר שוק. בחקר שוק אני יודע ללכת ולבחון את האוכלוסייה בסביבה, שאני הולך לקנות דירה, או הולך לבנות, או הולך להכיר את האוכלוסייה שקיימת, ולהתאים את המוצר אליה. תביא אותי לתיירות, התייר לא מסתובב לי כל היום בשטח, כן? לא כל היום אני רואה את התיירים, ואני דופק בדלתות ורואה אותם. איך אני יודע להבין שכדאי לי בכלל להיכנס לאיזשהו פרויקט מלונאי? איך אני יודע איזה סוג של תייר יהיה לי שם? ואיך אני יודע לבחון מה הסיכוי שבכלל יהיה לי שם משהו כלכלי בתחום?
בגדול, שתי אופציות. אופציה ראשונה, אפשר ללכת לקורת בקפה, היא תקרא לך בקפה, תקבל תשובה, יותר טובה, פחות טובה. אופציה השנייה, לעשות באמת מחקר שוק עם רזולוציה מאוד מעמיקה, אגב, בעיניי זו אופציה יותר טובה, ולנתח את הדברים. אני חושב שאם נפרק את זה ממש לגורמים, אז הנקודה הראשונה שממנה מתחילים זה להבין מתוך התב"ע מה הייעוד של הקרקע, והאם ניתן להשתמש בקרקע הזו כקרקע מלונאית. ואם לא ניתן בשלב הנוכחי, מה המשמעות של שינוי הייעוד? כי אם לצורך העניין שינוי הייעוד הוא הופך להיות סיפור מאוד מורכב וארוך, אז פה צריך להתחיל לחשוב האם יש לנו את הזמן לטפל בזה. זאת אומרת, לצורך העניין, נניח ממגורים, ייעוד של מגורים, להפוך את זה למלונאות, זה הרבה יותר פשוט מלהפוך קרקע, נניח שהיא בייעוד חקלאי, למלונאות. אז זה המבחן הראשון שצריך לבחון אותו. ולאחר מכן, צריך להבין את הפוטנציאל. זאת אומרת, פעם אחת, צריך לרכוש את הקרקע הזו. מה עלות הרכישה שלה? כי מעלות הרכישה, אנחנו נגזור על הסיפור הזה את עלויות ההקמה, ומחיבור של שני המקדמים האלה, אנחנו נבין לקראת מה אנחנו הולכים בעלויות המימון של הפרויקט. ואגב, אני מניח שאתה מודע למה שקורה בכל מה שקשור לעליות המימון בחודשים האחרונים.
לא, אני ספק שזה משפיע. אתמול הרציתי על זה באיזה מפגש. רק אני רוצה לקחת אותך בכל זאת צעד אחורה. הרי אתה יודע, לי אין כלים לבחון מה הסיכוי שתייר ייכנס למקום. כשאתה באת אליי והצגת לי את התוכנית, אפילו ידעת להגיד לי מה הסיכוי ומבחינת תפוסה, איפה אני יכול לעמוד? האם יש מקומות שאני יכול לשאוב מהם נתונים, מקומות שעוסקים בתיירות, אתרים של תיירות, איזשהו נתון ממשרד התיירות שאני ממנו יכול ללמוד על המצב של התיירות באותה סביבה?
קודם כל התשובה היא חיובית. אנחנו משתמשים במסדי נתונים כדי לבנות תוכנית של התכנות כלכלית על מנת לקמת את המספרים ולראות האם הפרויקט הוא כדאי או לא. אז פעם אחת אנחנו מקבלים את ההחלטה באיזה אזור גיאוגרפי, באיזו עיר אנחנו רוצים לייעד את המיזם, ומכאן אנחנו מנתחים את הפעילות התיירותית על פני העבר, אנחנו לזה מוסיפים את מגמות התיירות אשר ככל הנראה תקרנה בשנים הקרובות, כדי לנסות ולהבין מה הפוטנציאל העסקי מבחינת תנועת התיירות פנימה לאותו אזור. זאת אומרת, מי מגיע לשם? מה הוא מוכן לשלם ללילה? מה הוא מחפש? איזה מענה לצורך אנחנו יודעים לתת לפוטנציאל הלקוחות שיגיעו לשם? אנחנו יודעים מתוך דוחות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לחלץ הרבה מאוד נתונים אזוריים. אנחנו יודעים כמה אנשים עוברים על הציר הזה, מתוכם כמה תיירות נכנסת עוצרת שם, מה נתח שוק תיירות הפנים, מה רמות המחירים המקובלות באזור, מה ההתפתחות העירונית שהרשות המקומית מובילה בתפיסת העולם שלה, באג'נדה, באזורים תיירותיים, סביר מאוד להניח שתחת החברה הכלכלית של אותה רשות עירונית תפעל מחלקת תיירות. אז גם מפה צריך לשאוב את הנתונים, מה תפיסת העולם, מה הם מבקשים לקדם, ומכל הנתונים האלה אנחנו יודעים לתכלל איך ככל הנראה יראה השוק, אני מניח בחמש שנים הקרובות ואפילו בעשור הקרוב, עד כמה שניתן לתכנן במדינה שלנו עשור קדימה.
יפה, אז אנחנו מבינים כבר, וזה מתחיל להתגבש כמו בכל חקר שוק מאוד מאוד מסודר, שאנחנו כבר יש לנו כלים ויש לנו עזרים שיכולים ללמד אותנו על מה שכבר קיים, כאשר אני חושב שמה שצריך להשלים זה לבדוק מה יש לנו בסביבה של המקום שאנחנו רוצים להתעסק, אם יש לנו אטרקציות תיירותיות, אם יש היערכות תיירותית של העיר. אני בטוח שברגע שבחנת והתחלת לבדוק עבורי את הבחינה של העיר העתיקה בבאר שבע ובדקת מה יש מסביב ואיך העיר נערכת לזה ואיזה דברים העיר עושה ומה קורה בתוך העיר העתיקה מבחינת בתי מלון אחרים, שזה גם נתון, כמה בתי מלון יש, כמה יש באלטרנטיבה לאנשים, איזה תחרות יש לנו בתוך התחום הזה, האם עשו שם בתי מלון של לאונרדו שהם יוקרתיים או שעשו בתי מלון בוטיקים או שעשו סתם אכסניות. אנחנו צריכים לעשות כאן עבודה שבמקרה שלי, אני יכול אולי ללכת ולראות איזה בתי מלון יש, לי אין כלים לבחון מה הם יודעים לעשות, לי אין כלים, הרי יש הבדל שאני נכנס למלון ואתה נכנס למלון, אני יכול תמיד אולי גם, אתה יודע, גם דברים פשוטים אפשר לעשות יפה, כן, דרגה אפשר לעשות גם יפה, אני לא תמיד אדע, בטח שעוד אין לי ניסיון מה הדרגה, ולמעשה אני צריך לעשות פה שילוב של בדיקה מאוד מורכבת כדי להתחיל להזיז את עצמי, כדי להבין לאיזה לקוח אני צריך להיערך שאני אעשה את המלון.
אני חושב שזה קצת הפוך, צחי. קודם כל צריך להבין לאלה לקוחות אנחנו מייעדים את המיזם שלנו, מי אנחנו רוצים שיתערכו במלון.
כן, אבל איך אנחנו נדע, סליחה, מי הלקוח אם אנחנו לא יודעים מי אמור להגיע?
כאשר אנחנו מסתמכים על סטטיסטיקות, מה היה בשנים קודמות, אנחנו מבינים לאן העיר הולכת, לאן מועדות פניה של העיר, מה היא אומרת, מה היא מבקשת לפתח ברמה המוניציפלית. זאת אומרת, לצורך העניין, אם ניגע לרגע בבאר שבע, אם החזון של העיר באר שבע הוא לחזור, סתם בצורך דוגמה תלושה מהמציאות, לחזור לכיוון שנות ה-80, להוריד הילוך, להפוך את העיר לעיר מאוד שקטה, לנסות ולדחוף את הדור הצעיר, היות והוא אנרגטי ומחפש איך להתפתח, וזה לא תופס את האג'נדה של העיר, כי העיר רוצה להיות שקטה. בוא נשלח אותם למקומות אחרים. אנחנו רוצים שהעיר תהיה מאוד שקטה, מאוד רדומה, אז אנחנו מבינים מי קהל הלקוחות הפוטנציאלי שיכול להגיע לעיר שהיא מאוד מאוד שקטה. מאידך, כשתפיסת העולם אומרת, אנחנו מפתחים הייטק, אנחנו מפתחים מפעלים, אנחנו מפתחים רפואה מתקדמת, אנחנו מפתחים מקומות עבודה, אנחנו רוצים שהעיר תצעד קדימה כלפי שנות ה-2050, אנחנו מבקשים לייצר עוד בתי חולים מאוד מתקדמים, יש פה אמירה נורא נורא ברורה מה העיר מקדמת.
אז זה בדיוק מה שאמרתי, שאנחנו בודקים, אתה רק מוסיף כאן משהו על מה שאמרתי, אתה אומר, רגע, צחי, לפני שאתה הולך לבדוק רק אטרקציות תיירותיות, אתה מדייק אותי ואומר, רגע, בוא נבדוק למשל פוטנציאל של התפתחות עסקית, אולי יש לנו תיירות עסקית, זה גם פוטנציאל תיירות, או העיר הולכת לאיזה כיוון מסוים, בעצם אתה מרחיב את מה שאני אומר, אתה מדייק אותי, לשעות מה, אתה יותר מנוסה בתחום, ואתה אומר לי, צחי, כדי להחליט על מלונאות, בוא נבדוק מטריה מאוד מאוד רחבה, שגם יכולה לפתוח לנו איזשהו צוהר לגבי הצורך שיש לנו, למשל, באר שבע יכול להיות תיירות עסקית, נכון? יש שם
לחלוטין.
יש שם התפתחות עסקית, יש שם התפתחות של הייטק, יש שם התפתחות של סייבר, זאת אומרת שיכול להיות שהדיירים שלנו יהיו אנשי העסקים שבאים להיות שם הכל הזה. זאת אומרת, אתה מחדד כאן בצורה בלתי רגילה את הצורך בחקר שוק המאוד מאוד מורכב הזה, שאני חושב שצריכים להיות מאוד מנוסים וחדי עין, וכאנשים כמוך שמכירים את סוגי התיירות, לעשות את זה יותר טוב מאיתנו, אלה שיודעים לעשות חקר שוק, אבל לפעמים יעלה מהעיניים שלנו דברים, בגלל שאנחנו לא יודעים להכיל את זה על תיירות.
אם אני אתן דוגמה על דרך השלילה, אני מניח שחלק לא מבוטל מהמאזינים שלך מכירים את מושב אמירים ליד מירון. מושב רוחני משהו שכל דייריו, חבריו, הם צמחונים או טבעונים.
כן.
זאת אומרת, אם אני רוצה לבנות שם ארבעה או חמישה צימרים, אני לא יכול לפרסם שאני שם בחצר מעשנת. או יותר מזה, אני לא רוצה לפתוח שם מסעדה קרניבורית, מסעדת בשרים, כי יסגרו אותה. זה להבין מחקר שוק מי קהלי המטרה שלי, ובהתאם לקהלי המטרה שיכולים לפקוד את המתקן שלי, אני אחליט על אופיו, אני אחליט על איזה מענה לצורך הוא ייתן לקהל שלי, ומכאן אנחנו יורדים לרזולוציה מאוד מאוד עמוקה כדי לתת מקסימום מענה לצורך, מה שנקרא בשפה המקצועית, לסגמנטציה שתבוא למלון שלנו. זאת אומרת, אם זה אנשי עסקים, אני רוצה לתת להם את כל המכלול שאנשי עסקים זקוקים לו. כמובן שאני אשתדל מאוד לתוך הסיפור הזה לשפוך צדדים נוספים, כי בסוף נניח אנשי עסקים ככל הנראה יפקדו את המלון באמצע השבוע. בסופי שבוע ממשיכים הלאה. אם הם מה שנקרא לוקל מרקט, נוסעים הביתה, לאישה, לילדים, whatever. ואם זה מחוץ לארץ, אז יכול להיות שהם ייסו לטייל או ייסו לאזורים אחרים ככה, קצת לחוות בסופי שבוע עוד מקומות בארץ. ואז זה אומר שאנחנו צריכים למלא את המלון בסופי שבוע. וכדי למלא אותו בסופי שבוע, אנחנו צריכים להכיר קודם כל מי הקהלים שאליהם אנחנו פונים בסופי שבוע, מה הם זקוקים שאנחנו נספק להם על מנת שיבחרו בנו ולא במתחרים, ומצד שלישי, איך זה לא מתנגש עם אופיו של המלון, שהוא סוג של מלון עסקים באמצע השבוע. את הכל צריך לתכלל פנימה.
יפה, אז אם אנחנו בעצם הבנו את זה, ונגיד שאנחנו הולכים שם עכשיו על המרכיב העסקי או התיירותי, שזה בעצם אנחנו יכולים להחליט שכדי שיהיה לנו פתרון שהוא גם לעסקי וגם לתיירותי היותר איכותי, יותר גבוה מבחינה כלכלית, אז אנחנו הולכים עכשיו על מלון מסוג C, נכון? שהוא המלון...
לא, אנחנו הולכים על מלונית A
שהיא הרמה מלונית הגבוהה. סליחה, מלונית A שהיא הרמה הגבוהה. אז אמרנו שאנחנו צריכים שם חדרים יותר גדולים, מה עוד צריך שיהיה במלונית A?
אנחנו צריכים איזשהו סוג של שטח התכנסות, לובי, טרקלין. אגב, אנשי עסקים בסופו של דבר גם אוהבים ככה להתעברר קצת מחוץ לחדר, טרקלין עסקים נחמד, תמיד הוא סוג של פתרון מאוד מעניין עבורם. היות ואנחנו ממוקמים באזור עירוני, אנחנו יכולים למצוא פתרונות של הסעדה סמוכים, כדי לפתור את התקינה של משרד התיירות, שמלונית ברמה A צריכה לתת ללקוחות שלה.
אז אנחנו צריכים לובי, אנחנו צריכים דברים, אנחנו צריכים איזה משהו שיש שם כל הפסיליטיז לאנשי העסקים, כל מיני קפאים ובית קפה או משהו שיש שם.
קודם כל צריך בחדר, חדר צריך להיות פונקציונלי, נוח, פינת, יש פינת עבודה טובה, אינטרנט סופר מהיר, וי-פיי חזק, אנחנו זקוקים למעטפת מאוד שקטה, זאת אומרת בחדר צריך להיות אקוסטיקה נפלאה כדי לא לחטוף רעש מבחוץ. אנחנו צריכים להגיע למצב שבו אנחנו יודעים לתת פתרונות גם בשעות מוזרות לתחבורה, קרי מוניות, מסעדות. בחדר צריך להיות איזה קופי מייקר טוב, מכונת אספרסו טובה, מיני מקרר עם בטח מים מינרליים, שירותים של שירותים מהירים של כביסה. לא מאוד מורכב, אבל הצרכים של איש העסקים מאוד ברורים. אפילו שירותי מזכירות ברמה כזו או אחרת, לא חייבים להחזיק את זה במלון או במלונית, אלא להסתמך על צדדים שלישיים, אבל אלה מסוג הדברים שהם צריכים להיות מה שנקרא בשלוף ותחת היד.
יפה, אז עכשיו שאנחנו מבינים את זה, אז בואו נלך רגע צעד אחר. אנחנו עכשיו מגלים שהאזור הוא אזור של צעירים. ואתה יודע, יש היום, אנחנו רואים את כל הקפסולות ורואים את כל הסוגים של האכסניות שהיום המציאו. איך אנחנו יודעים לאן לקחת את זה? איך אנחנו יודעים לבחור את המבנה של המבנה שאנחנו נעשה? אתה יודע, אני לפני שהכרתי אותך, הלכתי לעשות סיבוב בדרום תל אביב ליד בלומפילד וראיתי שם אכסניות של 8 מיטות, של 16 מיטות באותו חדר, לעומת זה שראיתי סרטונים וראיתי חומר על קפסולות כאלה שאתה ישן בתוכם. איך אני יודע ומה מותר לי לעשות ואיך אני יודע לבחור את זה?
אני אגיד לך, קודם כל הייתי מנסה ממש לטטא הצידה כל מה שהוא מוגדר כטרנד. כשאנחנו בונים מלון, אנחנו לא רוצים להסתמך רק על טרנדים. טרנד יכול להיות הדובדבן שבקצפת שמוסיף לנו עוד איזשהו רובד של תפוסה, עוד רובד של הכנסה, אבל לא הייתי רוצה לבנות מיזם מהסוג הזה על טרנד שאולי בעוד 5 שנים יחלוף.
זאת אומרת, דברים שהם כאלה, כרגע הם פופולריים, הם לא חייבים להיות אלה שיחזיקו לנו את המים הרבה הרבה זמן.
לגמרי, ואם אנחנו נבחן את באר שבע, אז שוב, החזון של העיר אומרת, אנחנו מכווני התפתחות עסקים. בין אם זה עוד בית חולים, בין אם זה פיתוח תיירות מרפא, בין אם זה ההתפתחות של גב ים. כל הסממנים הברורים שהביזנס הולך ומתפתח, ולכן סביר מאוד להניח שב 5-10 שנים הקרובות זה יהיה סגמנט מאוד יציב בתוך העיר, ולכן הייתי רוצה לכוון לדברים יציבים ולא לדברים שהסבירות שהם יחלפו מן העולם היא גבוהה.
טוב, אז אנחנו מבינים את הדבר הזה, ואני יודע שאנחנו מתקדמים בפודקאסט ואני רוצה שנספיק להגיע. אני רוצה לדלג רגע דילוג גדול, ואתה יודע, אתה שדנתי איתך על המיזם שאני אמור להגדיל אותו וחשבתי לעשות שם מלון גדול, נדבר על גרשון, עצרת אותי ואמרת לי, צחי, בוא נעשה עירוב שימושים. וממש בנית לי קונספט אחר שבעצם, למרות שאתה איש התיירות, באת ואמרת לי, צחי, כמו שאתה משליש את הדברים שלך, כן? אתה עושה דברים, או כמו שבצבא התרגלנו לחלק ל3.
כן.
אז בוא אני אבנה לך תוכנית, וזה מה שעשית לי, ואני אשמח אם תאיר את העיניים של האנשים, שבסופו של דבר יושבים פה אנשים שעוסקים בנדלן, ואני חושב שזה הדבר שמבחינתי היה מעבר להתעסקות שלך כמלונאי, כאיש שמבין מלונות, זה הדבר שהכי הרשים אותי והכי העמיד אותי במקום מעניין, שאמרת לי, צחי, בוא תעשה פרויקט משולב של תיירות עם מגורים, עם מסעדנות, בוא תסביר בדיוק את הקו חשיבה שהיה לך שם.
אני אגיד לך. הקו שהנחה אותי זה, לא רוצה לשים את כל הביצים בסל אחד. עכשיו, כשאתה נמצא בתל אביב, הסבירות שאם תקים מלון, מלונית, משהו יתקם לך מבחינת התוצאות העסקיות בהמשך הדרך, הוא תמיד קיים, אבל הסבירות היא נמוכה. זאת אומרת, בהגדרה יש אזורים שרמות הסיכון שלהם הרבה יותר נמוכות. הסטטיסטיקה על פני עשרות שנים מלמדת אותנו שנניח העיר תל אביב מאוד יציבה. הסגמנט העסקי במלונות שיודעים לעבוד עם עסקים ונותנים מענה לצורך לתייר העסקי עובדים. גם בתקופות קשות של מתיחות ביטחונית וכלכלית, ואני מנטרל כרגע את הסיפור של הקורונה, העיר הזו ידעה לעבוד בצורה נפלאה עם הסגמנטציה העסקית. עכשיו, בסוף צריך לזכור, אנחנו מדברים על באר שבע. ובאר שבע עוד רב הנסתר על הגלוי.
וכשאנחנו... נכון בעיר העתיקה שרק עכשיו יוצאת לדרך.
אמת ויציב. וכשאנחנו מסתכלים על עיר מתפתחת, גם אם זו בירת הנגב, עם כל המשמעות שלה, אנחנו מנסים להבין איך אנחנו מצד אחד ממזרים נזקים, ומצד שני לא פוגעים ביכולת השאת הרווחים מכל מטר בנוי. ולכן בניתי פה איזשהו קונספט מעניין שמדבר על מלונית שפונה לסגמנטציה העסקית, מלונית ברמה A. אנחנו מדברים על שימושים נוספים של נדלן להשכרה. כן, כן, שקהלי המטרה הם סטודנטים,
שצריכים להזכיר לאנשים שבאותו רחוב הולכת לקום המכללה של סמי שמעון לאדריכלות, אבל לא רק.
לא רק, אגב, גם בחזון העיר באר שבע מדברים על גידול מאוד משמעותי באוניברסיטת בן גוריון. זאת אומרת, יבואו סטודנטים מבחוץ, צריכו לגור איפשהו, יגור בסביבה, איך הדור הצעיר אומר, מגניבה צחי? תראה, סביבה נעימה.
העיר עובדת על זה, ואנחנו יודעים כבר שהאוניברסיטה בבאר שבע גדלה בכמויות ובגודל בלתי משוער. זה משהו מטורף מה שקרה שם, השנים האחרונות, מ-2006 הרי האוניברסיטה רק צומחת וצומחת, גם היא עשתה מעונות, היא פשוט הופכת להיות אחת האוניברסיטות הדומיננטיות בארץ. אתה יודע, וזה, אנשים עכשיו מרימים גבה, בגלל שהם יודעים שאני לא המתלהב הגדול להזכיר לסטודנטים, אבל אנחנו צריכים לקחת אותם בחשבון.
אז אנחנו מדברים פה על יחידות דיור לא גדולות, שיודעות בסך הכל לתת מעטפת טובה באזור מתפתח, אזור, מה לעשות, גם סטודנטים יוצאים מעת לעת לבלות, אז העיר העתיקה, אזור בילוי מאוד משמעותי בבאר שבע. והשימוש השלישי, שהוא לצורך העניין מסחר, איזושהי מסעדה שתדע לתת פתרונות לכולם. גם סטודנטים אוכלים.
לא רק סטודנטים, אבל גם אנחנו יודעים שהולך להיות שם את המלונות שהולכים להיות בסביבה. העירייה עצמה מתכננת שם מלון בסביבה.
המלונית שלך. הקהל שלך צריך לאכול איפשהו, ועדיף שיוכלו אצלך ולא אצל המתחרים.
בסדר, אז מה שיפה שעשית שם, ואתה יודע, זה... שהצגת לי את התוכנית, אני חיכיתי, אתה יודע, ישבתי וחיכיתי לתוכנית וקיוויתי לקבל איזה תוכנית עם מלון כזה משמעותי ש... ובאת ואמרת, רגע, בוא תפזר את הסיכונים ותגדיל את הסיכויים ותחלק את זה, אז יש לך את המשחקים של הקהלים, ואני חושב שהמסר כאן, המסר כאן הוא מאוד מאוד גדול לאנשים, בכלל בעיסוקים שלהם, בתחום הנדלן, אבל אתה יודע, אני רוצה לקחת אותך לכיוון שלא חשבנו עליו, לא דיברנו עליו שנדבר עליו. יושבים מאזינים לי, אתה יודע, הרבה אנשים פרטיים. אומרים, אוקיי, אולי אנחנו לא עושים, אנחנו לא נפתח בתי מלון, אולי אין לנו את היכולת להקים בתי מלון גדולים, אבל אנחנו כל הזמן שומעים Airbnb. אנחנו כל הזמן שומעים על אנשים שעושים הרבה מאוד כסף מ-Airbnb, אני לא מדבר על אלה שעושים כסף מלעשות דירות ומזכירים את זה לדברים שאנחנו לא רוצים לדבר עליהם. ואנחנו יודעים את הבעייתיות שיש ב-Airbnb, ואנחנו יודעים עכשיו את ההתקפות, בייחוד בתל אביב, שעשו על המזכירים של Airbnb, ואנחנו יודעים וצריכים להסביר לאנשים למה צריך לעשות שם שימושים חורגים. אז אולי ככה תדבר בשתי מילים, מה המשמעות של ההשכרה או של המלונאות ב-Airbnb?
לפני שניגע ב-Airbnb, אני חושב שיש אמירה שלפחות אותי מנחה. אתה יודע, בעיר שהיא לא מאוד גדולה, פותחים איטליז. ווואלה, איטליז עובד נפלא. ויהודי כמו יהודי, רואים שהיא הולך טוב, פתחו ממולו עוד איטליז. ומה השאלה הרת הגורל? האם יפתח האטליז השלישי?
נכון.
כי אם לא יפתח האטליז השלישי, אחד יאכל את השני. ואם יפתח השלישי, וואלה, זה מרכז הבשר של העיר הופך להיות. ולכן גם Airbnb, שהוא סוג של איום על ענף המלונאות, בסופו של דבר, באזורים מסוימים בארץ, שעקומת הביקוש היא מאוד גבוהה, וחדרי המלון לא מספיק, הקפסיטי שלהם לא מספיק כדי להכיל את הביקוש שלהם. זה אומר שהמחירים עולים כלפי מעלה בצורה מטורפת. זה אומר שהתפוסות הן מאוד גבוהות. זה אומר שקשה להשיג חדרים. אז ה-Airbnb הוא סוג של שחקן שפעם אחת מסייע לתת עוד פתרונות של מעטפת מלונאית כזו או אחרת, לפעמים יותר טובה, לפעמים פחות טובה. כשהיא פרוצה ולא לא מנוהלת, אז היא פרוצה והיא לא מנוהלת, ובתל אביב העירייה מנהלת מלחמת חורמה כלפיהם, אבל Airbnb הוא בהחלט שחקן משמעותי, הוא פחות משמעותי בבאר שבע, אי אפשר להתעלם ממנו. וכתפיסת עולם אני אומר כזה דבר, אני לא אוהב להגיד מה לא טוב אצל המתחרים שלי, אני אוהב להגיד מה טוב אצלי. אני אוהב לנתח את המתחרים שלי, ללמוד מה הם עושים טוב, ולקחת את הדברים האלה ולעשות אותם עוד יותר טוב. אני אוהב לחשוב יצירתי ולראות מה אין אצל המתחרים שלי, ויכול לשרת את הקהל שלי, ולהטמיע את זה אצלי. אני חושב שמפה יותר קל לצמוח קדימה.
אז אני עוד לוקח מהדברים שלך, ש... צריכים לעשות את ה-Airbnb הזה, צריכים להבין מה יש בסביבה. אנחנו מבינים שלא כצעקתה, זאת אומרת, אנחנו שומעים שהבתי מלון צועקים נגד ה-Airbnb, אבל בסופו של דבר אנחנו זקוקים. אבל בואו, אני רוצה שאנשים יבינו שלמעשה, כדי לעשות Airbnb בדירות, הם חייבים לעשות שימוש חורג. הם חייבים לעשות הרשאה של שימוש חורג בדירה, ולמעשה זה סוג של עבירה על חוק תכנון ובנייה שהם עושים שם. אנשים צריכים להיות מודעים לזה. למרות שזה סוג של כיסוי של השכרות לטווח קצר, כן, אבל זה שימוש מלונאי. אנחנו צריכים להבין שזה ניהול עסקי. Airbnb זה לא 10% של השכרה. וצריכים, כמו שאתה אומר, להתאים את זה, כמו בחשיבה המלונאית, לסביבה ולעשות את החקר שוק המתאים, כדי לדעת למי אנחנו מייעדים את זה.
מדויק לחלוטין.
תקשיב, אתה לא תאמין, אנחנו כבר הרבה אחרי הזמן שהיינו צריכים לסיים את הפודקאסט.
ככה זה שנהנים, איזה כיף.
אז אתה יודע, אני תמיד נהנה לשמוע את זה בסוף הפודקאסט עם האורחים שלי. אני חושב שאם אני מסכם את הפודקאסט, אנחנו לא התכוונו להפוך את האנשים למלונאים. אנחנו התכוונו לפתוח את העיניים של האנשים על הנדלן בהסתכלות תיירותית. אני חושב שאתה קצת הארת, לא קצת, הרבה הארת לאנשים את העיניים, ואנחנו עדיין רק על קצה המזלג, ומי כמוני שכבר התחיל ללמוד את היכולות שלך, התחלנו להבין על מה אנחנו צריכים להסתכל. אני יכול להעיד שאני הסתכלתי על התוכנית העסקית שבנית לי, וראיתי את כמות הסעיפים, אני לא זוכר כזאת כמות סעיפים שאני מתכנן פרויקטים בבנייה. ויש לזה את המרכיבים של כוח אדם וחשיבה, ועוד לא נגענו באיך מנהלים את כל הניהול של כניסה של אנשים למלון ואיך הם משלמים, ועל מערכות אלקטרוניות שיש היום וממוחשבות שכמעט לא דורשות מגע יד אדם. ועוד לא דיברנו על שיווק של הבית מלון ועל עלויות שלו, ואיך אנשים יודעים על הדבר הזה וכל מה שאנחנו מכירים מבוקינג. עוד פעם, אם הייתי פודקאסט של תיירות, אז הייתי מפה לוקח את זה ובונה, זה 10 פודקאסטים, ואיתך אפשר לעשות גם 30 פודקאסטים.
תודה.
אז אני אומר, אני חושב שאחד הדברים שאנשים צריכים ללמוד מפה, קודם כל שיש פוטנציאל, קודם כל שאפשר לעשות. כמובן, אם מי שמחליט שהוא רוצה לעשות, אפילו Airbnb, אני ממליץ מאוד לפנות לאורן, והפרטים שלו יהיו כמובן בדף של ההקלטה או לדבר איתי. אני לא משווק אותך פה, אבל אני נהנה לפרגן לך על השירות המדהים שאני מקבל, שאתה לא משאיר אותי עם אף שאלה פתוחה. ואני יכול להגיד לך שאחד הדברים, והנה אני מחמיא לך תוך כדי, למרות שאני לא מבין בתיירות כלום, גם אם באתי ו... שהצגת לי את הדברים והערתי דברים והצגתי דברים, הצגתי שאלות או שאמרתי דברים שאני ראיתי אותם, אתה היית פתוח ולא שום אגו לא היה בדרך עם כל הניסיון שלך. אז אורן, בשם כל המאזינים אני, ובעיקר ממני, אני מאוד מודה לך על זה שעשית את המאמץ הגדול והגעת לירושלים. אני מודה לכם שבזכות זה שהוא רצה להשמיע לכם, הוא הגיע אליי והוא מתארח אצלי פה בבית. ואני אתן לך להגיד איזה מילה לסיכום ואנחנו נסיים את הפודקאסט.
צחי, תודה על זה שירחת אותי, תודה על זה שזכיתי להכיר אותך. אני חושב שאתה בעל מקצוע נפלא, אתה נדלניסט במלוא נשמתך, ורמח איבריך ושסע גידיך. ואני בכלל חושב שכתפיסת עולם, אני בא תמיד עם גישה של מכל מלמדה השכלתי.
איזה כיף. אז תודה רבה אורן, ואנחנו נמשיך לעשות עסקים ביחד ולהיות חברים קודם כל, ואיתכם אני אפגש בפודקאסט הבא.
תודה, היה לי העונג.